שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף י"ד, אנחנו מתחילים בשורה העשירית מלמעלה. אמר שמואל, מה הייתה מדי רבנן שאמרו במשנה שאם אין בשטר אחריות נכסים, עדיין יכול המלווה לגבות אף מן הנכסים המשועבדים של הלווה, ולכן לא יחזיר המוצא את השטר? מסביר שמואל, מפני שרבנן סברי אחריות טעות סופרו. מסביר רשי, כאשר שכח הסופר לכתוב אחריות נכסים בשטר, אז הסופר הוא זה שטעה, אבל המלווה ודאי לא הלווה ללווה את מעותיו בלא אחריות נכסים, שהרי אין אדם שם את מעותיו על קרן הצבי. דהיינו, הוא משליך את מעותיו לריק ולוקח סיכון שהלווה לא יחזיר לו את ההלווה. אמר לי, כשהרב אבר איתי לרב אידי ברבין, ומי אמר שמואל אחי? האם שמואל אמר כך שאחריות זה טעות סופר? והאמר שמואל, לעניין שבח ולעניין שפר ולעניין ושיעבוד צריך הסופר למלך. הוא מסביר רשי, שכאשר באים לסופר, שהוא התחליף של העורך דין שכותב את חוזה המחירה, צריך הסופר להימלך במוכר השדה לחברו ולשאול אותו, האם הוא מקבל לכתוב בשטר המחירה שהוא משעבד את נכסיו למחירה זו, כך שאם יבוא בעל חובו ויטרוף את השדה מן הלוקח, שיוכל הלוקח לגבות את הקרן, דהיינו את מחיר הקרקע, ובנוסף לכך גם את השבח שהוא ישביח בקרקע, לפני שבעל החוב טרף אותה ממנו, מהשפר דהיינו מהעידית שבנכסי המוכר. זאת אומרת שאם הסופר לא נמלח במוכר, אז זה לא נחשב כברירת מחדל, שהרי יש מוכר שאין מקבל עליו אחריות, ואף אם הוא קיבל אחריות על הקרן, לא בהכרח שהוא קיבל אחריות על השבח, ואף אם הוא קיבל אחריות על שניהם, לא בהכרח שהוא מסכים להגבות ללוקח מן העידית, אלא אולי רק מן הבינונית. הרי מכאן הוכחה שלדעת שמואל, אי כתיבת אחריות בשטר המחר אינה טעות סופר, כי יש צד לומר שהסופר נמלח במוכר, והוא לא כתב את זה בשטר מפני שהמוכר לא קיבל עליו התחייבות על דברים אלו. הוא מסיים רב הבריתאי את שאלתו, לימה, אז האם נאמר שמן דאמר, לא אמר שמי שאמר את הממרה הראשונה משמו של שמואל, לא אמר את הממרה השנייה משמו של שמואל, אז אם כך יש לנו פה מחלוקת המוראים מה שמואל אמר. מתרץ רבי די ברבין, לא קשיא, לא בהכרח יש סתירה בין שתי המאמרות, מפני שניתן לומר, כאן במשנתנו מדובר בשטר הלוואה, ועל זה אמר שמואל, שאם לא כתוב אחריות בשטר זה טעות סופרו, כיוון דלא יאיבין איזו זה בכדי, שכיוון שבשטר הלוואה אין המלווה אוכל פירות, ואין לו רווח מההלוואה עצמה, אז בוודאי שהוא לא זורק את כספו לריק להלוות כסף בלא אחריות נכסים. כי אז תיתכן מציאות שהלווה ימכור את נכסיו, וכשיבוא המולווה לגבות את ההלוואה, הוא לא ימצא כלום לגבות ממנו את חובו. וכאן בדברי שמואל, ששפח שפר ושיעבוד צריך להימלך, מדובר במקח וממכר. שביחס אליהם, אי כתיבת אחריות בשטר לא מהווה טעות סופר, מפני דאבי דיניש דזה בן ארה ליומי. כי יש אנשים שקונים שדה אפילו עבור יום אחד, על הסיכוי שמה לא יטרפו מהם, וגם אם בסופו של דבר יטרפו מהם, שמה לזמן מרובה היא תהיה בידם, והם יוכלו לאכול תוך כדי הזמן הזה פירות הרבה. הוא מביא הגמרא הוכחה לדבר, כי ההיא, כאותו מעשה, דאבו הבראי היא, שאביו של חכם בשם בראי, זבין קנה עלית מאחתי. קנה עליית גג, דהיינו קומה שנייה בבית מאחותו. אבל אחר כך, אתה בא בעל חוב טרפה מיני. ולקח ממנו את הנכס שהוא קנה בגלל חוב שהיה לאחותו. עתה לקמי, אז בא אבו הברי לפני דמר שמואל. אמר למר שמואל, האם אחותך כתבה לך אחריות על המחירה הזו? אמר לי אבו הברי שאחותו לא כתבה לו אחריות על כך. אז אמר לשמואל, אם כן, זיל לשלמה, סע לשלום ומפתחות בפנים. שאין כאן עוד דין, שהרי לא כתבה לך אחריות נכסים, זאת אומרת שמחלת על הכל. אמר לי, שאל אותו אבו הברי, והאמר הוא דאמר, הרי אתה שמואל אמרת שאחריות טעות סופרו. אמר לו שמואל, אני מילי, דברים אלו שאמרתי שאחריות טעות סופרי, זה דווקא בשטרי הלוואה, אבל בשטרי מקח וממכר, שזו המציאות עליה מדובר כאן, לא שייך לומר שאחריות טעות סופרי, לפני דאבי דיניש דזה בן ארה ליומי. כי עשוי אדם לקנות קרקע אפילו עבור יום אחד. ואגב שעסקנו באחריות נכסים, אמר אביי, ראובן שמחר שדה לשימון באחריות, ובא בעל חוב דראובן וקטר יפלי מיני, והוא רוצה לטרוף משימון את השדה בגלל חוב שיש לראובן כלפיו, דין ההוא דאזיל ראובן, מצד הדין יכול ראובן ללכת לבית הדין ומשתה את דין הבעדי, ולעמוד בדין עם הבעל חוב ולסלקו מעל שמעון הקונה בכל טענה שיוכל לטעון. כגון לומר פרעתיך כך וכך, או כך וכך יש לי עליך תביעה קודמת, ואני מעכב את החוב הזה תחת התביעה הזו. ולא מצי ולא יכול בעל החוב. אמר לי לומר לראובן, לאו בעל דברים דידיית. אתה לא בעל דברים שלי, אתה לא צד בדיון בדבר הזה, כי את הקרקע שאצל שמעון אני נוטל, ואם יש לך תביעה אחרת עליי, אז העמידני בדין. והסיבה שבעל החוב לא יכול לומר את זה, מפני דאמר לראובן לבעל החוב, דמפק תמיני, עליי דידי הדר. מה שאתה מוציא משמעון, הרי בסופו של דבר הוא יחזור עליי, ולכן יש לי את הזכות להיות צד בדיון. איקה דאמרי, יש גורסים, שהבאי אמר את הדברים גם במקרה של ראובן שמחר שדה לשמעון, אפילו שלא באחריות נמי. שגם במקרה כזה, דאמר לי, רשאי ראובן לומר לבעל חוב, לא ניחה לי דליה ולשמעון תרעומת עליי. היות שלא נוח לי, שלשמעון יהיה תרעומת עליי, שאני מכרתי לו שדה, והוא מפסיד אותה בגלל חוב שיש לי כלפיך, אז אפילו שהמחירה הייתה שלא באחריות, אני רשאי להיות צד בדיון. ומביאה הגמרא, מימרה נוספת, ואמר אביי, ראובן שמחר שדה לשמעון שלא באחריות, ויצרו עליה סיכין, הוא מסביר רשי שהסיכין הכוונה לעוררין, וזה מלשון עסק ומריבה, כמו שיצחק קרא לבאר בשם עסק, כי התעסקו עמו. אז אם יצאו אנשים שמערערים על בעלותו של ראובן על השדה, עד שלא החזיק בשמעון, הפכנו דף, הדין ששמעון יכול לחזור בו מהעסקה, ומסייג רשי שזה בלבד שהוא לא נתן מעות עבורה. אבל מי שהחזיק בה, דהיינו בקרקע, הוא אינו יכול לחזור בו מהעסקה, ואומר רשי, אפילו אם הוא לא נתן מעות עבורה, מפני שקרקע נקנית בחזקה, אז על ידי שהוא החזיק בקרקע, הוא קנה אותה. ואת המעות הוא יצטרך לשלם למוכר, כי זה נחשב כמלווה שיש לו כלפיו. והסיבה לדבר, דאמר לו המוכר לקונה, חיית דקיטרי, סברת וקיבלת. סק מלא קשרים, הסכמת לקבל על עצמך. בכך שלא בדקת את הסטטוס של השדה לפני העסקה. הרשש במקום עלו הוא רבי שמואל זסקביץ, שנולד בשנת ה' אלפים תף קוף נון ד' 1794 למניין הנוצרים, ונפטר בשנת ה' תף ריש למד ב' 1872 למניין הנוצרים, שידוע בראשי התיבות רשש, שזה לא רבי שמואל זסקביץ, אלא רבי שמואל סטרסון, שזה שם משפחתו של חמיב, שתמך בו ואפשר לו ללמוד ברגיעה, וכאות תודה, אימץ רבי שמואל את שם משפחתו. הרשש סירב לקבל רבנות, הוא עדיף תחת זאת לשמש כפרנס בקהילת וילנה ולהרביץ תורה בבית המדרש שחמיב הקים עד לפטירתו. בהגעותיו הקיף הרשש את כל השס כולו כפשוטו, והוא כמעט ולא דילג על אף דף, כולל על מסכתות ממשניות זרעים או טהרות, שאין עליהם גמרה. הגעותיו מחודדות ומשופעות בשכל ישר לצד דקדוק במילים. יש לציין שקפץ על הגאותיו זעמם של אלו מן החסידים בשל הערתו בדף קוף זין. במסכתנו, ששם הוא כתב, מכאן סתירה קצת לבעלי דעות הגלגול. לאבד מידיעותיו בשס ופוסקים, הוא היה בקי בתנך ודקדוק ואף שימש כקורא בתורה. גם מחוכמות חיצוניות לא משך ידו, הוא ידע תכונה, הנדסה, היסטוריה וגיאוגרפיה, ובנוסף שלט בכמה שפות. והוא מביא שלושה פירושים אפשריים בדברי רשי. הפירוש הראשון, נראה דרצונו לומר, שהחוטים שנהרג מהם עסק מלאים קשרים שנתקו וקשרן. הפירוש השני, הוא על פי מה שפירש רשי בבבא קמא עסק מלא רוח, ועל פי זה המילה קיטרי זה מלשון קיטור הארץ, כמו שכתוב ביחס לסדום כקיטור הכבשן. פירוש שלישי אפשרי, אולי יש לפרש עסק קשור שאינו נראה מה שבתוכו עם תבורה או סובין. שכך נראה במפורש מפירושו של רשי בכתובות. והפירוש האחרון מקביל לביטוי קנה חתול בסק, שהכוונה קנה דבר שפרטיו אינם וידועים, או קנה משהו בלי לבדוק אותו. אין יודעים את טיבו של בעל חיים כשהוא עטוף בסק, ואם אין בודקים אותו היטב, יכולים לקבל סחורה גרועה. הביטוי חתול בסק נשאל מלשונות אירופה, הוא מצוי בגרמנית וברוסית, וכנראה משם הוא גם הגיע ליידיש, ומהיידיש התגלגל לעברית. באנגלית ובשפות אחרות אפשר למצוא ביטוי מקביל, לא עם חתול, אלא עם חזיר, ויש המשערים שהביטוי מרמז למנהג של רמאים בשוק למכור חתול, שזו חיה שאינה ראויה למאכל, במקום חזיר. ואגב דברי אביי, שמי שהחזיק בה בשדה אינו יכול לחזור בו, שואלת הגמרא, מאימתי אביה חזקה? מאיזה סוג של פעולה נחשב שהאדם מחזיק בשדה והוא כבר לא יכול לחזור בו מהעסקה? עונה הגמרא, מכדאי שמצרי, מהשלב שהקונה מתקן את גבולי השדה ומגביהם, שפעולת חיזוק גבולות השדה נחשבת כחזקה שיוצרת קניין. ואי כדי אמרי, ויש אומרים שאבאי אמר את הדברים אפילו כאשר המוכר מכר לו את השדה באחריות, נמי, שגם במקרה כזה אין הלוקח יכול לחזור בו מי שהחזיק בשדה. דאמר לי שיכול המוכר לומר ללוקח, אך ויתרפח ואשלם לך. שזה שיצאו הרירין על הבעלות שלי על השדה, זה לא סיבה לבטל את העסקה, אלא רק שיעמידוך בדין, ויזכו כנגדך בדין, ויכתוב לך הדיין שטר טורף עליי, שבדין תרפוע ממך, דהיינו בגללי, אז תבוא אליי ואני אשלם לך, שהרי מכרתי לך את השדה באחריות. אבל כל זמן שלא עמדת בדין, איני ירא מהעוררין, ואין סיבה לבטל את העסקה. ועוד בעניין אחריות מכר שדה. איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. אדם המוכר שדה לחברו ונמצאת שאינה שלו. מסביר רש"י שהתגלה שהשדה שהוא מכר כלל לא הייתה של המוכר, אלא הייתה גזולה בידו, והנגזל בא ומוציא אותה מיד הלוקח. רב אמר שבמקרה כזה יש לו ללוקח מעות מן המוכר, ויש לו גם שבח מן המוכר, שאם הוא השביח את הקרקע, למשל בזבל, או שגדר אותה לפני שהוציא אותה הנגזל מידו, אז הדין שגובה לוקח מן המוכר את השבח. ושואל רש"י, אבל לכאורה אם תאמר, הרי הנגזל הוא זה שצריך לשלם את השבח חזרה ללוקח, שהרי גזלו ממנו קרקע לא משובחת, והשיב לו הלוקח קרקע משובחת. מתרץ רש"י יש לומר, כגון שהשדה נגזלה ממנו כאשר היא משובחת, והכסיפה, דהיינו ירדה מערכה כאשר היא הייתה ביד הגזלן. אז כאשר הנגזל מקבל שדה משובחת, הוא לא צריך לשלם על כך ללוקח, מפני שזה בדיוק מה שגזלו ממנו. ושמואל לעומת זאת חלק על רב ואמר שהמעות ששילם הלוקח עבור השדה למוכר, יש לו לגבות אותה מהמוכר, אבל את השבח שהוא השביח אין לו לגבות מהמוכר. והגמרא בהמשך תפרש את טעמו של שמואל. ואומרת הגמרא, באו מיני שאלו מרבונה את השאלה הבאה, אם פירש לו המוכר ללוקח את השבח במפורש, שכאשר מחרה לו, התנה שאם יטרפו מידך, אני אשלם לך את השבח. מהו הדין במקרה הזה לדעת שמואל? האם תעמדי שמואל, שאמר שבח אין לו, זה רק משום דלא פירש שבחה, והכה, וכאן בשאלתנו, הפירש לה. ולכן גם שמואל יודע שבמקרה כזה, צריך המוכר לשלם לקונה את השבח, או דילמה או אולי, תעמדי שמואל, שהמוכר הגזלן לא משלם ללוקח את השבח, כיוון דלת לקרקע, מיך זה כריבית. מסביר רש"י, שהואיל ואין הקרקע הזו שייכת למוכר, אז נמצא שאין כאן בעצם שום מכר, והמעות שהמוכר קיבל מהלוקח הם מלווה אצלו, אז כשהוא משלם יותר ממה שהוא נטל, זה נראה שהוא משלם ריבית, ולכן אמר שמואל, שהוא לא ישלם ללוקח את השבח, והטעם הזה רלוונטי גם במקרה שהוא יתנה במפורש, אם יטרפו מידך אני אשלם לך את השבח. ואומרת הגמרא, שאמר להם רבונה, אין ולאו ורפיה בידי. שתחילה אמר אין, שלשיטת שמואל, אכן הוא צריך לשלם על השבח, וחזר ואמר אחר כך שהוא לא צריך לשלם על השבח, כי רפוי היה הדבר בידו, שלא היה יודע טעמו של דבר יפה. הוא מביא על כך הגמרא, איתמר, נאמר במפורש, שאמר רב נחמן שאמר שמואל, מעות יש לו, שבח אין לו, אף על פי שפירש לו את השבח. מה הייתה מה? כיוון דקרקע אין לו. אז יש בדבר בעיה שזה נראה כריבית, מפני ששכר מעותיו עומד ונוטל. הייתי והקשה רבה לרב נחמן על דברי שמואל את השאלה הבאה, שאומרת המשנה במסכת גיטין, אין מוציאים לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האישה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם. והגמרא תסביר בהמשך מה הכוונה שאין מוציאים לאכילת פירות ולשבח קרקעות, ואין מוציאים למזון האישה והבנות, מסביר רש"י, תנאי כתובה שמקבל עליו הבעל, את תהי יושבת בביתי וניזונת מנחסי ליך שאפטר, וכן ביחס לבנות של האישה מנישואים קודמים, מתחייב הבעל לפרנס אותם עד שהם התחתנו. ואמרה המשנה שאין מוציאים לגבות עבור אחד מהדברים שהוזכרו מנכסים משועבדים, מפני תיקון העולם, שאם אתה אומר שניתן לטרוף מהלקוחות עבור חובות אלו, אז אין לך אדם שלוקח שדה מחברו, שהרי אין לך אדם שאין חוב זה מוטל עליו, וזה חוב שאין לו קצבהו. וכך גם ביחס לאכילת פירות ושבח קרקעות, שזה חוב שאינו ידועו, והיות שאין הלקוחות יודעים להיזהר בכך, אז אם היה מותר לגבות חובות אלו מנכסים משועבדים, אנשים לא היו קונים קרקעות. עד לכאן לשון המשנה הוא מדייק רבה. ממשעבדי הוא דלא מפקינן. רק מנכסים משועבדים לא מוציאים עבור גביית חובות אלו. המי בני חורין מפקינן. אבל מקרקעות בני חורין שעדיין נמצאות ביד החייב, כן מוציאים וגובים את החוב. וקטן עם מיה, והרי כתוב במשנה שזה גם עבור לשבח קרקעות. מה אליו? האם לא מדובר במשנה גם בלוקח מגזלן? והשביח הלוקח את השדה, ובא הנגזל וטרף ממנו את השדה, שחוזר הלוקח וגובה את הקרן מן המוכר, אפילו מנכסים משועבדים, שמחר אותם אחר המחירה הזו. שהרי שטרו של זה קודם למחירת הנכסים האחרים, והיות שכתב בו אחריות, אז יש לדבר פרסום, כך שמי שקנה את אותם נכסים היה מודע לדבר. אבל מה שהוא השביח את השדה, הוא יכול לגבות רק מנכסים בני חורין ולא ממשועבדים, מפני תיקון העולם. שהרי שווי השבח לא היה קצוב בשעת מחירה כשקיבל עליו המוכר אחריות. והרי מכאן הוכחה שהלוקח מקבל שבח מהגזלן. ענה לו רב מחמן שלא זו כוונת המשנה, אלא המשנה דיברה בבעל חוב. מסביר רשי שטרף בעל חוב מהלוקח את השדה בשביל חובו, ולא מדובר שהוא קנה שדה גזולה. ולכן אמרה המשנה שהוא גובה את השבח מנכסים את בני חורין, שהרי הייתה כאן מחירה גמורה כל זמן שבעל החוב לא טרף ממנו את השדה, שהרי אם המוכר היה פורע את מעותיו לבעל החוב, הרי בעל החוב היה מסולק מן הלקוחות. ולכן כאשר המוכר משלם עכשיו ללוקח יותר ממה שהוא קיבל ממנו עבור השדה, זה מפני שעכשיו הוא בעצם חזר וקנה ממנו את הקרקע, ולכן אין כאן חשש שזה נראה כשכר מעותיו, דהיינו כריבית. מקשה הגמרא, אבל אם כדבריך שמדובר במשנה בבעל חוב, אם הרעישה, כיצד תאמר את פירוש הרעישה של המשנה שאמרה, אין מוציאים לאכילת פירות? שהרי ואי בבעל חוב מדובר, בעל חוב מי איתלי פרי? הוא מסביר רשי, שהגמרה בשלב הזה מבינה, שבעל החוב טרף שדה מלאה פירות מיד הלוקח, ואמרה המשנה שחוזר הלוקח לגבות מן המוכר את עלות הפירות. אבל הרי במקרה כזה, האם בעל החוב זכאי לקחת פירות גמורין המחוברים בקרקע ואינם צריכים לקרקע כלום? הרי הם נחשבים כמטלטלין, ושיעבוד החוב לא חל עליהם. ואמר שמואל בדף הבא שבעל חוב גובה את השבח, ונדייק מדבריו, שבח אין אכן הוא גובה. דהיינו שאת כל הקרקע הוא טורף מיד הלוקח, as is, כמו שהיא כבר הושבחה על ידי הלוקח. אבל פירות גמורים שמחוברים לקרקע הוא לא גובה. אלא פשיטה, בהכרח צריך לפשוט ולומר, שהמשנה לא מדברת על בעל חוב, אלא בגוזל ונגזל. הוא מביא רש"י שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה שדיברה המשנה על מציאות שגזלה עם פירותיה ומחרה. הנה מיהו גם אפשרות שנייה שהוא גזלה בלא פירות ומחרה לאחר ועשה בה האחר פירות. וטוען הנגזל שהפירות הם שבח הקרקע ולכן הם שייכים לו. ומעיר רשי שבמקרה כזה את היציאות שהוציא הלוקח ישלם לו הנגזל. שהרי על ידי הוצאות אלה הושבחה הקרקע יותר. ואם אין השבח שווה יותר, אלא ההוצאות היו יתרות על השבח, נותן לו על נגזל את סכום היציאות, אבל רק עד שיעור השבח שהשביחה השדה ודיו. ומדרישה של המשנה הסברנו שהיא עוסקת בגוזל ונגזל, אז סיפה של המשנה נמי גם היא עוסקת בגוזל ונגזל. ואם כך קשה על שמואל, שהרי מהמשנה משמע, שהלוקח מן הגזלן גובה את השבח. דוחה רב נחמן, מי דעיריה? מה הקשר? הכדעיתה והכדעיתה. זו הרי שכדרכה. שאכילת הפירות אכן מדברים על גוזל ונגזל, וזו הסיפה כדרכה, ששבח הקרקעות מדבר בבעל חוב, וממילא לא קשה על שמואל. ממשיך רבה ומקשה, והלא תני אחי. והרי יש ברייתא שמפרשת את דברי המשנה, והיא לא מסבירה את הסיפה בבעל חוב, שאומרת הברייתא על דברי המשנה בגיטין לשבח קרקעות כיצד. הרי שגזל שדה מחברו, והרי היא יוצאה מתחת ידו, כשהוא גובה, גובה את הקרן מנכסים משועבדים, ושבח הוא גובה מנכסים בני חורין. עד לכאן ציטוט הברייתא, הוא מברר רבה היחידמי, באיזה מציאות דיברה הברייתא. אילי, מה אם מדובר כדקטני? כפשט הברייתא שכתוב שגזל, זאת אומרת שמדובר על גזלן, אבל אם כך, ממן גווי. לא מובנים דברי הברייתא, שהרי ממי הגזלן גובה. אלא לו, בהכרח צריך להסביר, שבברייתא מדובר כגון שגזל שדה מחברו ומחרה לאחר, ואותו אחר והשביחה. בכך שגדלו שם הפירות, ובא הנגזל ולקח את השדה עם הפירות, ועל כך אמרה המשנה, שהלוקח גובה מהגזלן את הקרן, דהיינו את דמי המחירה מנכסים משועבדים, ואת השבח מבני חורין. ואם כך, קשה על שמואל. אמר לי, רב נחמן לרבה, לאו תרוצקה מתרצת? האם לשון הברייתא לא הייתה קשה לך, שהיית צריך לתרץ ולומר, שמדובר שאדם גזל שדה מחברו ומחרה לאחר והשביחה? תריץ נמי בבעל חוב. אז אם כך, ניתן גם לתרץ ולומר, שבברייתא מדובר על אדם שלקח שדה מחברו, והרי היא יוצאת מתחת ידו, מפני שבא בעל חוב וטרפה ממנו. ועל פי ההסבר הזה, לא קשה על שמואל. ממשיכה הגמרא ואומרת תשמה, בו שמה הוכחה כנגד דברי שמואל, שיש ברייתא שמצטטת את המשנה בגיטין ואומרת לאכילת פירות ומסבירה כיצד. הרי שגזל שדה מחברו והרי היא יוצאה מתחת ידו. כשהוא גובה, גובה את הקרן מנכסים משועבדים, ופירות הוא גובה מנכסים בני חורין. עד לכאן ציטוט הברייתא, הוא מבאר את הגמרא איך היא דמי, באיזה מציאות דיברה הברייתא. אילמה כדקטני, אם הכוונה כפשט מה שכתוב בברייתא שגזל, אז אם כך מדובר על גזלן, אבל אז לא מובן לשון הברייתא כשהוא גובה, שהרי ממן גבי הגזלן, אלא לאו, בהכרח צריך לומר שבברייתא מדובר כגון שגזל שדה מחברו ומחרה לאחר, והשביחה אחר על ידי שגדלו בה הפירות, והנגזל לקח ממנו את הקרקע ואת הפירות, ועל מקרה כזה אמרה הברייתא, שאת הקרן דהיינו את דמי הקרקע גובים מנכסים משועבדים של הגזלן, ואת השבח שזה הפירות גובים מנכסים בני חורין, ואם כך זה סותר את דברי שמואל שאמר, שמעות יש לו אבל שבח אין לו. ומביאה הגמרא שלושה תירוצים כיצד ניתן להסביר את הברייתא שהיא תסתדר עם דברי שמואל. תירוץ ראשון אמר רבה, הכה כאן בברייתא במאי עסקינן באיזה מציאות מדובר, כגון שגזל אדם שדה מחברו כאשר היא הייתה מלאה פירות ואכל את הפירות וחפר בה בשדה בורות שיחין ומערות, שהם שלושה סוגים של חפירה. לאחר מכן אומרת הברייתא שבה הנגזל לגבות מהגזלן, שאת הקרן הוא גובה מנכסים משועבדים, אבל כאשר בא הנגזל לגבות את הפירות, אותם הוא גובה מנכסים בני חורין. הוא מסביר רשי שהסיבה שאת הקרן הוא גובה מנכסים משועבדים ולא מהקרקע שלפניו, מפני שהגזלן חפר בקרקע בורות, ועל ידי כך הוריד משוויה. ועל פי ההסבר הזה, הברייתא לא דיברה על אדם שלקח שדה מגזלן, ולכן לא קשה על שמואל. הסבר שני, רבא בר אבונה אמר, שבברייתא מדובר כגון, הפכנו דף שנטלו המסיקין. הוא מסביר רשי שמדובר על אנשים גויים שהם נטלו את השדה מן הגזלן, ומחמתו, בגללו הם לקחו אותה, ועל זה שנינו בבבא קמא, שהגוזל שדה מחברו ונטלו המסיקין, אם מחמת הגזלן הם נטלו אותה, הרי הוא חייב להעמיד לנגזל שדה אחרת. ומה שכתוב בברייתא והרי יוצא מתחת ידו, הכוונה לנטילת מסיקין. וכאשר בא הנגזל לגבות את תשלום הקרן מהגזלן, הוא גובה לו את זה מנכסים משועבדים, וכאשר בא הנגזל לגבות את תשלום הפירות, הוא גובה אותה מנכסים בני חורין. ומסבירה הגמרא, מדוע רבא לא אמר כרבא בר אבונה, ומדוע רבא בר אבונה לא אמר כרבא. רבא לא אמר כרבא בר אבונה, מפני שלשון הברייתא הרי יוצא מתחת ידו בדין המשמע. משמעות הלשון, שבית דין מוציאים בדין את תשלום השדה מהנגזל, ולכן בהוצאת נגזל מדברת הברייתא, ומה שאמרה הברייתא שהוא גובה את הקרן לא מהקרקע אלא מנכסים משועבדים, זה מפני שמדובר שהגזלן חפר בשדה בורות. ורבא בר אבונה לעומת זאת לא אמר כרבא, כי לשון הברייתא הרי היא יוצאה מתחת ידו בעין המשמע. משמעות הלשון שהיא יוצאת כמו שהייתה ולא שחפר בבורות. הסבר שלישי, רבא שהיא אמר לצדדין קטני. הברייתא מדברת על שני צדדים, דהיינו על שני דינים, כגון שגזל אדם שדה מחברו והייתה השדה מלאה פירות, ואכל הגזלן את הפירות ולאחר מכן הוא מכר את השדה. אז הדין הראשון הוא ביחס למחירת השדה, שאם בא הלוקח לגבות את הקרן מהגזלן, הוא גובה אותה מנכסים משועבדים. והדין השני שאמרה הברייתא, זה ביחס לנזק אכילת הפירות על ידי הגזלן, שכאשר בא הנגזל לגבות את תשלום הפירות, הוא גובה אותה מנכסים בני חורין. ונסכם את הדעות בקצרה בטבלה הבאה. שמואל אמר שמעות יש לו ושבח אין לו. והקשיטה על כך הגמרא מהברייתא שאומרת, שכשהוא גובה, הוא גובה את הקרן מנכסים משועבדים, אבל פירות הוא גובה מנכסים בני חורין, מה שאומר ששבח יש לו. והביא על כך הגמרא שלושה הסברים. הסבר ראשון אמר רבא, כגון שגזל שדה מחברו מלאה פירות, ואכל את הפירות, וחפר בשדה בורות שיחין ומערות. אז כאשר הנגזל בא לגבות את הקרן, הוא גובה אותה מנכסים משועבדים, וכאשר הוא בא לגזול פירות, הוא גובה אותה מנכסים בני חורין. רבא בר אבונה מסביר הסבר שני, כגון שגזל שדה מחברו מלאה פירות ונטלו המסיקין. שכאשר בא הנגזל לגבות את תשלום הקרן, הוא גובה אותו מהנכסים המשועבדים של הגזלן, וכאשר הוא בא לגבות את תשלום על הפירות, הוא גובה אותו מנכסים בני חורין של הגזלן. רבשי לעומת זאת מסביר שבברייתא כתובים שני דינים שונים. מדובר שאדם גזל שדה מחברו מלאה פירות, אכל את הפירות ומכר את השדה. כאשר הלוקח בא לגבות את דמי הקרן מהגזלן, הוא גובה אותו מנכסים משועבדים, וכאשר הנגזל בא לגבות את התשלום על הפירות, הוא גובה אותו מנכסים בני חורין. עד לכאן דף י' ד'.